אנחנו מתחילים בעזרת השם דף סמכי, מתחילים בסמך דל אדומת בייס, מוסיף רבחין הנב האדון. אז למדנו להל שלגבי כוח של קוטן, מתי יכול לעשות קניין, גם לקנות, גם להקנות, שיטת רבחיס דהו בכוונס שמואל, שלא משנה האם הקוטן יש לו שכל לקחת דבר בהשאלה ולהחזיר את זה בזמן, או שיש לו רק שכל לזרוק אבן בעוד שאגוז נוטל, בשניהם יש לו רק כוח לקנות ולא להקנות. עכשיו שואל רב חנינא בר דואן, מוסיף, כיצד משתתף במובוי? הרי ההלכה היא שחזל מדין תורה אסור להוציא רק מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל מחצר למבוי מותר להוציא. חזל אבל אסרו, היות וזה דומה כמו מרשות היחיד לרשות הרבים, כי חצר לעומת מבוי זה כמו רשות היחיד לעומת רשות הרבים. לכן הם תקנו שיעשו שיתופי מבואס, כלומר שכולם משתתפים בדבר מאכל, מכניסים את המזון באחד החצרות, ואז נחשב כאילו הכל רשות אחד. אז כיצד משתתפים במבוי? איך עושים את זה? באיזה אופן? כשאחד רוצה לזכות את כולם, הוא יכול לעשות את זה. מניח אסחוביס, יש לו חבית של יין, הוא אומר כך, הרי זו לכל בני המובוי. הוא מזכה את החבית הזה לכולם, שכולם יהיו שותפים בה. איך הוא מזכה? הרי הוא לא יכול לתת עכשיו ממנו אל כולם. כי הרי לזכות ולהקנות אחד לשני, צריך להוציא את זה מרשותו ולהכניס את זה לרשות הקונה. אז איך הוא יכול לעשות את זה? אז יש לו הצעה, יכול לזכות אותם על ידי מישהו אחר, על ידי ממוצע. אז הוא יכול לזכות אותם, זאת אומרת להקנות להם, לכל בני המבוי, על ידי בנו ביתו הגדולים שיש להם רשות נפרדת, כמו כן עבדו ושפחתו העברים, שהם לא קנויים כמו עבד כנעני, עבד כנעני גופו קנוי לאדון, אבל עבד עברי הוא רק משובד למלאכתו, אבל גופו לא קנוי לאדון. אז האיש שפחו איך דומה? איך? מה שייך האומו העבריו? אם זה מדובר כבר שהיא נערה, ואז יש תי סארוס, מה היא בו יגבי? מה היא עושה כאן? הרי כשהיא נהיית נערה והיא מביאה סימנים, הרי היא יוצאת בסימנים, כמו שכתוב בתורה, כמו שהחזל דורשים בקידוש. אז היא כבר לא נמצאת אצל האדון. אלו לאו, מדובר שיפחו שזה אומו העבריו, דלוי אז יש תי סארוס. ולכן היא נמצאת ברשותו, וקטונה זוהיך אלה אחרים, זאת אומרת שיש בכוחו של הקטנה הזאת לזכות לאנשים אחרים. הרי שזה לא כדברי רב חסדא, שאומר שקוטנה יכול רק לזכות ולא לזכות. אומרת הגמרא, שאני שיתוף עם מבואס דרבנן. היות ומן התורה אסור להוציא רק מרשות היחיד לרשות הרבים, וכל הדין הזה של שיתוף עם מבואס רק מדרבנן. ובדרבנן קטן יכול גם כן לזכות, מה שאין כן בדבר של דאורייתא, קטן רק יכול לזכות ולא לזכות, לא להקנות. הוא אמר רב חסדא, אישתיקן וירדואן, למה הוא שתק רב חנינא? למה הוא לא ענה על זה משהו, על הראיה הזאת? שואל את הגמרא, מה יהב לי למימר? מה יכול, זאת אומרת, מה יכול לענות על זה? אומרת הגמרא, יא יכול לענות, מה אתה מתרץ לשיתוף עם מבואס רק דרבנן? יש לנו כלל, כל דתוק נתוק מרבנן, כן דאורייתא. יש לנו כלל שהיכן שחזל תקנו תקנה, אז הם אמרו גם כן שהדברים מסביב צריך שיהיה כמו דין תורה. ולכן, גם כן אם נאמר שזה נכון ששיתוף עם מבואס רק דרבנן, אבל איך עושים את זה? איך קונים את זה? דרכי הקניינים צריך להתאים כמו דין דאורייתא. אז אם כך, אם תאמר שזה כמו דאורייתא, והרי אתה אומר שיש הבדל בין דרבנן לדאורייתא, אז איך קטן יכול לזכות? אבל וידך, רב חנינא ששתק ולא אמר כך, סבר כי אמרינן כל דתוק מרבנן כן דאורייתא, במילצא דאיס לאיקר מן התורא, רק בדבר שיש לו שורש מן התורא. מה שאין כן דבר שאין לו זה בכלל שורש מן התואר, כמו שיתופי מבואות, לא, בזה אנחנו לא אומרים, כי חזל תקנו כאין דאורייתא, ולכן הוא לא דחה את הראיה הזאת, כמו שרב חסדא אמר. מוסר בבביה, המשנה אומרת במייסר שני, ידוע שהחז"ל לומדים ממה שקוסה וחמישי סוי, יויסי וולו, ממה עשרוי, במעשר שני, כשפודים מעשר שני, צריך להוסיף חומש. אומרים חז"ל, היות וכתוב ממה עשרוי, הכוונה, רק כשבן אדם פודה את המעשר שני שלו, בכסף שלו, הוא צריך להוסיף חומש. אבל אם הוא פודה בכסף שלו, מעשר שני של מישהו אחר, או המעשר שני שלו ומישהו אחר פודה את זה, אז לא צריך להוסיף חומש. אז ממילא אומרת המשנה, יש יצא להרים על זה, כדי שהוא לא יצטרך להוסיף חומש, כשהוא רוצה לבדות מעשר שני, מה יעשה, כיצד, או אם הרודם לבנוי וביטוי הגדולים, או לעבדה ושפחה עשו עברים, הולכם מויס הלולי, ועבדו בוהם מעשר שני זה, ממילא יכול לאכול את זה בלוי חומש. למה? כי בנוי וביטוי הגדולים, או יעבדה ושפחה עשו עברים, הם ברשות עצמם. אז זה כמו שמישהו אחר פודה את המעשר שני שלו, שלא צריך להוסיף חומש, כי רק כשהוא עצמו פודה מעשר שני, הוא צריך להוסיף חומש. מוסיף, אז זה מה שהוא שואל. עכשיו הגמרא שואל את האי שפחי איך דומה, אותו שאלה כמו להל. אידעס יש שתי שערוי, זאת אומרת, אומו עברי שכבר הביאה סימנים, היא צריכה להשתחרר, מה יבוא יגבי? אלו לאו, זה לא יעשי שתי שערוי. ואתה אומר שיש בכוחה לזכות, זאת אומרת, לבדות. אז זה כבר הראשונים אומרים, שאנחנו אומרים שרב אביה מחשיב את הבדיעה כמו זכייה, כמו לזכות. למה? היות וכשפודים מהקדש, זוכה הפודה בחפץ הנבדה מרשות ההקדש, וגם כאן זוכה האדון בפירות על די זה שפדו את זה. במילא אנחנו רואים שיש כן כוח לקטנה לזכות, וכמו כן לקטן, אז זה לא כמו רב חיזה שאומר שרק קונה ולא מקנה. אומרת הגמורה, אוכל במאי עסקינן, פה מדובר במייסר בזמן הזה, דרבונון. מדובר פה במייסר שני בזמן הזה, שאין לו קדושת מייסר שני רק מדרבנן, ולכן, אף על פי שעצם הדבר השייך, עצם המייסר שני, אבל יש קולות מסוימות, אחד מהקולות זה גם כן שקטן יכול לזכות, לבדות. מה שאין כן בדור הייתה, אז רב חיסדה, הקיים הדין של רב חיסדה שקטן רק זוכה ולא יכול לזכות. שואלת הגמור, איך אתה יכול לומר שזה מדובר בזמן הזה? הרי מדובר פה בשפחו, בעבד. לא מעבריה בזמן הזה מעיקב אותני, הרי למדנו בברייסה, אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. ואם כך, אם זאת אומרת ככה, היות והמשנה מזכירה העניין של עבד עברי ושפחה שזה אומו עברי, אז לא מדובר בזמן הזה, זה מדובר רק בזמן שהיובל נוהג. אז אם כך, בזמן ההוא, מייסר שני זה דאורייתא, לא מדרבנן. אז שוב פעם, אין לך את התירוץ הזה, שני מייסר שני, בזמן הזה דרבנן. אז אם כך, שוב פעם, יש לנו ראיה, שמדובר פה בשפחה בו, מבריאה שלא הביאה שתי שערות, ואתה רואה שיש לה כן כוח לזכות. אלא אומרת הגמורה, יש עוד אופן שזה רק דרבנן המייסר שני. מדובר פה באוצית שאין אינו קוף דרבונום, כי מן התורה, מתי יש מייסר שאין, מתי המעשרות מן התורה, רק פירות הגדלים בקרקע של ארץ ישראל, אבל פירות שגדלים בעצית שאינו נקוף, זה החיוב מעשרות, זה רק דרבנן, ולכן הוא יכול לזכות הקטן, אבל שאר דברים דאורייתא, זה כשיטת רב חיסדה שיכול לזכות ולא לזכות. אומר רובה, שלוש מידוס יש שלוש דרגות בקוטן, הקוטן הזה שאם נותנים לו צרור, כלומר אבן וזורק את זה, וכשנותנים לו אגוז נוטל את זה, אז יש לו כזה דעת, זויך אל העצמוי ונזויך אל האחרים. וכנגדון, אותו הגדרה אם זה בקטנה, מסקדשס למיון. זאת אומרת ככה, מן התורה קטנה, רק האבא יכול לקדש אותה. אם האבא נפטר, אז מן התורה לא שייך קידושים לקטנה, רק כשהיא נערה. אבל חזל תקנו כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, חזל תקנו שגם האחים או האמא יכולים לקדש אותה, והקידושים האלו זה רק קידושי דרבנן, באופן שאם היא אחר כך לא רוצה בו, היא יכולה לבוא לבדן והיא אומרת אי אפשי בוי, והיא לא צריכה גט. אומר רוב, צריך גם לזה מינימום. המינימום היא קטנה שהגיעה ליכולת הזה להבחין. בעניין הזה של אגוז שהיא נוטלת לעומת אבן שהיא זורקת, זאת דרגה כזאת שהיא תצטרך מיעון אחר כך כשהיא תמען בבעלה שאחיה ואימה יסיעו אותה. אבל אם היא פחות מדרגה כזאת, אז אפילו מיעון היא לא צריכה. הפואיטו זה ילדים קטנים בני 6 או 8, מיקרון מקח וממקורון ממקר במטלטלין, וכנגדון בקטנה שמתגרשת בקדושי אוביו. הפאוטות שהם קטנים בני 6 עד 8 שנים, אז כמו שדיברנו לאל בדף נונטס, שם יש משנה בעניין הזה, במטלטלין חזל תקנו שהמקח שלהם זה מקח, הממקר הממקר. הגיל הזה בקטנה, מסגרשת בקידוש אוביו, זאת אומרת שהיא יכולה לקבל את גיטה כשהאבא קידש אותה, אף על פי שהקידוש זה קידוש תורה כשאבא קידש אותה, אז ביטל נסעת אליש הזה. מכל מקום היא יכולה להתגרש בו, וכי היא כבר לא בהגדרה של משלחו והיא חוזרת. הגיעו לו אינה סנדורים שנה לפני שהם מגיעים לגדלות, בבת כשהיא מגיעה לגיל 11 ויום אחד, בבן 12 ויום אחד, נדרי נדר והקדש והקדש. אם יודעים ואם יודעת לשם מי נדרה. וכנגדון בקטנה חולצס, יש לה כבר, יכולה לקבל חליצה, כמו שהחולץ, היבם צריך להיות גודל, כך גם היא צריכה להיות גדולה. זאת אומרת שזה הגיל. למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20. כלומר, למכור בנכסי אביו, אפילו שמי שהביא שתי שרות, הרי הוא גדול לכל דבר, אבל לגבי מחירת קרקעות שירש מאביו, החשיבו חכמים כקטן, ואין לו כך למכור, אפילו אם הוא כבר יודע בטיב מסע ומתן. למה? שחזל חששו שאם הוא יאבד את כל הנכסים האלו, הוא ימכור את זה בפחות מהערך שלהם. אבל אם הוא כבר הגיע לגיל 20, והביא שתי שרות, אז אפילו כשלא יודע בטיב מסע ומתן, אבל הגדרתו כמו כל אדם גדול שיכול למכור גם קרקעות שירש מאביו. אומרת המשנה, קטנה שאומרי עסקה בליגית היא, הרי היא קטנה, ואם היא קטנה, אין לה כוח לשלוח שליח, לא שייך שליחות בקוד. אז במילא נמצא שהשליחות הזה, שהיא שלחה מישהו שיהיה שליח לקבלה, השליחות הזה לא קיימת, ולכן אינו יגעת עד שיגיע גט ליודו. אבל למה כשיגיע גט ליודו כמגורשת? הרי הבעל לא מינה אותו לשליח להולכה, הגמרא להל אמרה בדף סמר ג', כיוון שאדם יודע שקטן לא יכול למנות שליח, אז אנחנו מניחים שמן הסתם בעלה גמר בדעתו למנותו לשליח להולכה. ולפי כוח היות ולא חל השליחות לשליח עצמו, כלומר הוא לא שליח לקבלה, אם רוצה הבעל אחזר, יאחזר שאין קוטן או איזה שליח. אם המלויו ויוצא ויזכב לביתי גיטו, אם האבא של הקטנה אמר, האבא יש לו כוח לקבל את גט ביתו, יש לו כוח לשלוח שליח, אם רוצה להחזור לא יחזור, זאת אומרת ברגע שכבר נתן את הגט לידי השליח, הרי השליח היה לו תוקף של שליח לקבלה וחל הגירוש. הבעל שאומר תן גט זה לאשתי במוקו עם פלויני, הוא אומר לו תקח את הגט הזה, תן את הגט הזה לאשתי דווקא שמה בחיפה. ונתנה לה במקום אחר, נתן לה את זה בבני ברק, פסול. למה? כי זה קפידה, דווקא שמה. אז הוא לא קיים את השליחות, מתבטל את השליחות. אבל אם הוא לא אומר לו ככה, כי הוא אומר לו בלשון אחר, תלך, תיתן לה את הגט, היא נמצאת, הרי היא במקום פלויני, אז זה כבר רק מראה מקום, זה לא קפידה. ונוסנו לו במקום אחר, כושר, כי זה לא היה קפידה שייתן לה את זה דווקא שמה, הוא רק אמר לה, היא נמצאת שם. אבל למה היא לא הייתה שמה? האיש שאומר עסקה בלגיטי במוקם פלויני, וקיבלו לו במוקם אחר, פוסל. האישה שאמרה, תתקבל, תקח את הגט, תהיה שליח לקבלה שמה, בחיפה. הוא קיבל את זה בבני ברק, פסול. זה כמו שלמדנו לאל. אבל כאן יש לנו חידוש, רב לא זו מכשיר. תקף הגמרא תאמר, למה? למה למעלה לא? למה כשהבעל אומר ככה, רב לא זו לא מכשיר, רק כשהאישה אומרת ככה. אם אמרה האישה לאיש, לשליח, או וליגיטי ממוקוים פלויני, והביאו לו ממוקוים אחר כושר. זאת אומרת, היא מבקשת ממנו, או וליגיטי, לך תבקש מבעלי שימנה אותך השליח להולכה ותביא לי את הגט. אז היות והבעל הוא סוף סוף הוא זה שממנה את השליח להולכה, אז גם כן אם השליח לא עשה כרצון האישה, הרי השליחות קיימת כי הוא עשה את השליח, הבעל לא היא. עכשיו שואל את הגמרא, למה רב לא זו מכשיר רק כשהיא הראתה לו מקום מיוחד לקבל את הגט, ולא כשהבעל אומר ככה, מה יש נוראי שזה לא יפעל לגבי מה יש נושא איפה לפעל, היא גומרת הגמורה, יש הבדל, אי הוא דמדתם מגרש קופית, הבעל הרי בו תלוי הגרושים, הוא יכול לגרש את אשתו גם אם היא לא רוצה, תלוי הכל בו, ולכן כשהוא אומר דבר, אני רוצה שתגרש אותו שמה, תיתן לה את הגט שמה, אז הרי שהדברים שלו הם ברורים, והם בקפדת, דווקא כך. מה שאין כן אי דבר כוח גומס גרשס, אבל האישה הרי לא אי בעלת הבית מתי להתגרש, כי הרי היא מתגרשת גם בעל כוחה, אז מה היא בעל הבית לומר לך תקבל את הגט שמה בחיפה, ואם הבעל לא רוצה, אם הבעל ירצה לתת את זה במקום אחר, הרי זה תלוי בבעל, כל העניין הזה של הגט, זה לא תלוי בה. במילא נמצא שהיא בתוך ליבה יודעת שהיא לא יכולה להכתיב בדיוק מאיפה לקחת את הגט, במילא זה לא קפדה, זה רק מראה מקום. אומרת המשנה, ידוע שבת ישראל שנישאה לכהן יכולה לאכול בתרומה, כמו שנאמר קניין כספו, שהיא יכולה לאכול בתרומה כמו שעבד הנמצא אצל אדונו הכהן. אז אשת כהן שאמרה לשליח הווה לגיטי, אז כל עוד שהיא לא קיבלה את הגט לידיים שלה, היא יכולה לאכול בתרומה, עד שיגיע הגט ליום. עדיין יכולה לאכול את התרומה, את התרומה. למה? מכיוון שהיא לא מינתה אותו לשליח לקבלה, רק להולכה, אז אומר לכל עוד שהיא לא מגורשת, יכולה לאכול בתרומה. אבל אם אמרה לו עסקב לגיטי, שזה כבר הגדרה של שליח לקבלה, אסורה לאכול בתרומה מיד, תקף, כשהשליח הלך מהאישה. אבל אם אומרת לשליח שלה, התקבל לגידי במקום פלויני, אוכלס בתרומה עד שיגיע גט למקום פלויני. למה? כי הרי התנקה מסובר שהיא לא יכולה, הוא לא יכול לקבל את הגט רק במקום פלויני, כמו שהמשנה דלאל אמרה. אז במילא, כל עוד שהבן אדם לא מגיע לאותו מקום, יכולה לאכול בתרומה. כי אין לך לא יישא גט. רב לזר עושר, למה? כי רב לזר סובר שהיא יכולה להתגרש גם בשאר מקומות, זה רק מראה מקום, לא הקפדה, ולכן ברגע שהשליח הלך מלפני היא כבר אסורה מלאכול בתרומה, כי יש לנו ספק שמה הוא יפגוש את הבעל והוא כבר ימסור לתגת. אומרת הגמרא, למדנו שהתנא קמא אומר שאם אשת כהן אומרת לשליח לקבל גיטה במקום פלויני, אז היא עדיין מותרת לאכול בתרומה במשך הזמן, כל עוד שהשליח לא יכול עדיין להגיע לשם. נגיד, אם זה באמריקה, אז אי אפשר להגיע לפני 11-12 שעות, אז עד אז היא יכולה לאכול. וגיטה מיהווה, זאת אומרת, ברגע שהשליח מגיע עם הגט לאותו מקום, הגט חל. שואלת הגמרא ואומר דרי שאם השליח קיבל את הגט במקום שהאישה לא אמרה לו, לא יהווה גיטה. כלומר, הגמרא למדה בהווה מיניה, שהיא אמרה לו תקבל את הגט דווקא במקום פלויני, והוא קיבל את זה במקום אחר, מכל מקום הגט כן חל. הרי זה לא תואם מהשיטה שנתן הקם במשנה הקודמת, שזה קפדה ולא אמר מוקוים. אומרת הגמרא, לא יצריכה. דאמר לי שהאישה אמרה לשליח, עסקה בלגיטה במוסו מחסאיה, אתה תקבל את הגט במוסו מחסאיה. וזימני דמשכח אסלי בבובלי, יכול להיות שהוא יהיה בבובל. זאת אומרת, הפשט הוא ככה, ווחק אמר לי. משקל כל אחד משכח אסלי שק לזמנו. לקחת את הגט, אתה יכול לקחת מבלי, איפה שאת רק מוצא אותו, תיקח את הגט. אבל אני רוצה שחלו יסגט, גיטה לא יאווה, חלו יסגט יחול רק עד המוטיס למוסי מחסאיה. זאת אומרת, היות והיא יודעת שהגירושים לא יחולו אפילו כשיקבל האיש את הגט מהבעל, אלא אם היא מינתה אותו לשליח קבלה. ולכן היא אומרת לו, אתה יכול לקחת את הגט בכל מקום, אבל בעצם השליח לקבולה, שאז יהיה לך לא יסגד, זה יחול רק כשתגיע לאותו מקום, למוסה מחסאי. למדנו במשנה, ורב לזר אויסר מיד, למה? היות, והוא יכול בעצם לקבל את הגט היכן שהוא רוצה, כי זה רק מראה מוקם ולא הקפדה, במילא תקף אסור לו לאכול, אסור לו לאכול תרומה. שואלת הגמרא פשיטה, דאמר מוקם לא, ודאי. אומרת הגמרא, לא יצריך, דאמר להזיל למזרח, דאיסי במזרח. היא אמרה לשליח, תלך למזרח, בעלי נמצא במזרח. וכאוז למעריב, השליח הלך למעריב, זאת אומרת לצד מערב. מה ידסיים במעריב או לסה? זה הרי ברור שהבעל לא נמצא בכיוון מערב, כי הרי היא אמרה לו שנמצא בכיוון מזרח. ואם כך, אין שום חשש, אז בוודאי כן יכולה להמשיך ולאכול בתרומה. קומשמלון, שמיד אסור לה לאכול תרומה, דילמה בעד לקרוזל, מגס גויס בי, ויואב לגיט. אולי ימצא אותו באיזה צומת דרכים שם, באיפה שמצלב, מזרח ומערב, באיזה מן הצמתים, ויתן לו את זה, בתחנת דלק, ויתן לו את הגט. אז חוששים לזה. אומרת הגימור בנוגע לעירובי תחומין, שהרי אדם אסור לו לצאת בשבת וביום טב יותר מתחום שבת, שזה 2,000 אמה. אז חזל אומרים שבן אדם יכול מערב שבת לעשות לו מקום שביטה, ומהמקום השביטה הזה יש לו 2,000 אמה. אז במילא, אז איך עושים את זה? מכנים מלפני שבת מזון בשיעור של 2 סעודות בתוך התחום שלו, ומכאן יהיה לו 2,000 אמה. אז פה מדובר שאחד שלח שליח להניח פירות במקום מסוים כדי שיהיה לו ערב, והוא אמר לו, תערב לי, תעשה לי את הערב בתמרים. הלך השליח, שינה את רצונו ועשה לו את הערב בגרוגרות, או להפך, הוא אמר לו גרוגרות ועשה לו בתמרים. תונה חודה, בברייס אחד למדנו ערב הוי ערב, ותני אידך שהערב לא חל. אמר רב לקשי, אור הבונון, אור הבלזר. אור הבונון פה אצלנו, דום רקפד, שהאישה שאומרת לו, תקבל את הגט שם, אז הקפדה דווקא שם ולא במקום אחר, לשיטתם העירוב אינו עירוב. כי גם כאן, כשאומר לשליח, תערב לי בתמרים, הכוונה דווקא בתמרים ולא בגרגרות. ואור הבלוזר, הבלוזר סובר שזה רק מר המוקו, אם זה לא קפד, אז במילא נמצא שאפילו כשהוא קיבל את הגט במקום אחר גם כמגורשת, אז גם כאן זה רק מר המוקום. אמר לו בתמרים, אבל לא אכפת לו אם הוא עושה לו עירוב בגרוגרות. אומרת הגמור, אור הבון דום הקפדו, אור הבלזדום אמר מוקום, רבי יוסף אומר, רבי יוסף חולק על רבי, וסובר שאוב אור הבונון קם בשלוי, קם בשל חבר. זאת אומרת, רבי יוסף סובר שרק בגט אומרים, שרבנם סוברים שזה קפדה. היא רוצה דווקא שמה תקבל את הגט, לא במקום אחר, כי במקום אחר יש לה קרובים, יש לה חברות, היא מתביישת במקום אחר. זה בשבילה לא כבוד. שמה לא אכפת לה. אז אצלה זה עניין של קפדה. מה שאין כן בעירוב, העיקר הבן אדם מה שהוא רוצה משלח, שיהיה לו עירוב. אז במילא נמצא זה, הוא בשלו, עם הפירות הם שלו, של המשלח, אז אין לו קפדה, הוא אמר לו בתמרים, אבל הוא עדים בגרוגרות, וכמו כן להפך. אבל אם הוא קיבל רשות מהחבר שלו, שהוא יוכל לקחת משם תמרים לעשות לו את העירוב, אז הרי הוא לא קיבל רשות לקחת גרוגרות, רק תמרים. במילא אם השליח שינה, אז העירוב לא עירוב. אומר לי אבאיה, ואל עוד הסניה, יש ברייס אחרת שאומרת, האוימה לשלוחו, כשאחד אומר לשליח שלו, ערב לי במגדול. תשים לי, אז הגמרא לומדת עכשיו, הכוונה הוא שהשליח יניח את העירוב במגדל שנמצא בתוך התחום. אבל הוא שם את העירוב בשובח. או אמר לו, תשים לי את העירוב בשובח, והוא שם לו את העירוב במגדל. למדנו, תני יחוד, תני יחוד עירוב העירוב, ותני ידוח אין עירוב העירוב. אז שמה אתה כבר לא יכול לתרץ, זה שלו, של חברו. שמה אתה חייב לדבר שהכל דבר אחד. אז שמה אתה חייב לומר שאור הבונון, אור הבלוזר. מה שלו ומה של חברו איקה? מה אפשר לומר ככה? אומרת הגמרא, ששמה גם הפשט לא שישים את זה במגדל ושם לו את זה בשבח ולהפך. או סמנה מאיקה פרד המגדלי פרד השויבך. המשלח אומר לשליח, גש למגדל, שמה יש לי פירות. אז הוא הלך ולקח מהפירות שלו הנמצאות בשויבך. וכמו כן להפך. מה שאין כן, אז במילא באופן כזה אנחנו אומרים שהעירוב כן עירוב. מה שאין כן, אם זה שייך לחבר שלו, אז כמובן שלא שייך שהעירוב יהיה עירוב, כי הוא לא קיבל רשות מחברו, רק לקחת מהעירוב מהמגדל ולא מהשובח, וכמו כן, אם זה יהיה להפך. אומרת המשנה, כשהבעל אומר, כיסו גט ותנו לאשתי. הוא אומר לאנשים שרוצה לשלוח, הרי שליחו של אדם כמותו, והבעל הרי חייב לתת את הגט לידי אשתו, אבל הוא יכול לעשות את זה על ידי שליח. אז הוא אומר לאנשים, תכתבו גט ותתנו את זה לאשתי. או הוא אומר בלשון גרשו, או כתבו איגרת תתנו לה. הרי אלו יכתבו ויתנו. זאת אומרת, הלשונות האלו מורים על הוראה של הבעל שרוצה שיתנו לה גט. אבל אם הבעל אומר לשונות אחרים, למשל הוא אומר פטרו, או כמו שלנו, גט פיטורין, או שאומר פרנסו, או עשו לו כנימוס, עשו לו כראוי, לא אמר כלום. כל הדברים האלו, אנחנו לא יודעים האם הכוונה שלו שיתנו לה משהו או שיתנו לה גט, אז במילא זה שום דבר. תנו רבנן אומרת הגמרא, שלחו או שיווקו או תורכו או, הרי אלו יכתבו ויתנו, זה הכל לשונות של גט. גט פיטורין, יגרש שיווקין, שלחו או זה ושלחו מבייסוי. אבל אם הוא אומר להם, פטרו או פרנסו, עשו לו כנימוס, עשו לו קראו, לא יאמר כלום. תנא רב נוסן אומר, בלשון פטרו או, תלוי, אם הוא אומר זה בלי יוד, פטרו או ללא יוד, דבר אף קיום, שזה גט פיטורין. אבל אם הוא אומר להם פטריו ביוד, לא יאמר כלום, שאז הכוונה זה משהו אחר, אין הכוונה לגט, הכוונה הוא פטור מחוף של כסף שיש לו עליה, שיש לה עליו, כך אומר רש. אמר עובר, רואים מזה שרב נוסן דבבלוי, רב נוסן היה מבובל ובבובל דייקו, ולכן הוא דייק בין פטריו לבין פטריו. אבל התנא דידון שבא מארץ ישראל לא ידייק. אומרת הגמרא, היבו אלו, מה יהיה אם הבעל אמר בלשון אוי צאו או? מה הוא? כתוב בתורה ויוצאו מבייסו והולכו ואייסו לשחר, אם ואוי צאו או זה גם לשון של גטו, לא. עזבו או, מה הדין? יתרו או כשהוא אומר, מה הדין? ינחו או מה הוא? הועילו לו מה? עשו לו קדס מה הוא? אומרת הגמרא, פשוט מי יחודד? דבר אחד אפשר לפשוט על כל פנים, שלמדנו בברייסא דסניה, אוס עשו לו קדוס, אם הבעל אומר לשליח, תעשו לה כדת, תעשו לה כנימוס, תעשו לה כראוי, לא יאמר כלום. כלומר, הביטויים האלו, זה לא אומר שום דבר.